הגענו דף כף בית עמוד בית במשנה למטה. העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, מי שבונה סוכה על עגלה או על ספינה, למרות שהסוכה מתלטלת ולא קבועה במקום אחד, כשרה, כי מספיק דירת הרי לסוכה. ועולים לה ביום טוב, שזה לכאורה דבר פשוט, הביאו את זה בשביל המקרה הבא, בראש האילן או על גבי גמל, כשרה ואין עולים לה ביום טוב. מי שעושה סוכה בראש האילן, בונה על אילן סוכה או על גבי גמל, כלומר, מעמיד מחיצות בין דבשות הגמל ועושה סכך על גביהם, כשרה אומנם הסוכה, אבל אין עולים לה ביום טוב. כי אסרו חכמים להשתמש באילן בשבת או ביום טוב, שמה יתלוש איזה ענף, וגם אסור להשתמש בבהמה ביום טוב, שמה יתלוש ענף כדי להניק את הבהמה, ולכן לא עולים לה ביום טוב. שתיים באילן ואחד בידי אדם, אם שתי הדפנות הם באילן, אבל אחד בידי אדם, כלומר אחד מגיע מהקרקע, בנו אותו, בני אדם בנו אותו מהקרקע, כך שבעצם יש רק שתי דפנות באילן ואחד מגיע מהקרקע על ידי בני אדם, אז או שתיים בידי אדם ואחד באילן, הסוכה אמנם כשרה, אבל אין עולים לה ביום טוב. מדוע לא עולים לה ביום טוב? כי אם בעצם הסוכה, הרי צריך שלוש דפנות לסוכה, אז עיקר הסוכה נסמך או נסמכת על האילן, הרי שאי אפשר לעלות לה ביום טוב, זה נקרא להשתמש באילן, אם אדם עולה לה ביום טוב. אבל שלוש בידי אדם, אם שלוש דפנות הן בידי אדם, אבל רק אחת באילן, מכיוון שבעצם הסוכה כשרה כבר בידי אדם בשלוש דפנות, כשרה ועולים לה ביום טוב, ואומרת המשנה זה הכלל. כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה, כל מקרה שאם היו לוקחים את העץ משם, את האילן, הסוכה יכלה לעמוד בפני עצמה, בלי תמיכת האילן, אז כשרה ועולים לה ביום טוב. מכיוון שהסוכה יכולה לעמוד בעצם בלי תמיכת האילן, מי שמשתמש בסוכה, הוא לא נחשב כמשתמש באילן. אומרת הגמרא, מה אני מתניתין? כמו מי המשנה שלנו, מי התנא שמכשיר סוכה בראש הספינה? רבי עקיבא היא, דתניא עושה סוכתו בראש הספינה, רבן גמליאל פוסל, ורבי עקיבא מכשיר. מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באים בספינה, בסוכות, עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה, למחר נשבה רוח ועקרתה, הרוח באה ועקרה את הסוכה. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, היכן סוכתך? כלומר, הוא בא לומר, אתה רואה שאני צודק? אכן, סוכה בראש הספינה היא פסולה. אמר אביי, ועכשיו אביי להסביר את המחלוקת. אמר אביי, דכולה אלמא היכא שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה עליו כלומי. כולם מסכימים, גם רבן גמליאל, גם רבי עקיבא, סוכה כזאת חלשה, שלא יכולה לעמוד ברוח רגילה של יבשה, סתם רוח רגילה של קרקע, היא ודאי פסולה. כי זה לא יכול לחשב, אפילו דירה ראית, דירת הרי. אבל אם היא יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה, כולה אלמא לא פליגי דקשרה. אם היא יכולה לעמוד ברוח כזאת שהיא לא מצויה ביבשה, פתאום יש איזה פרט של רוח חזקה, היא יכולה לעמוד בכל זאת, אז מכיוון שיש אומרים, כפי שנראה עוד מעט בדעת רבן גמליאל, שצריך דירת קבע, מכיוון שכל כך חזקה, שאפילו בשביל דירת קבע, לכן כולם מסכימים שהסוכה כשרה. כי פליגי, מה נחלקו רבן גמליאל ורבי עקיבא? בידי יכולה לעמוד ברוח מצויה ביבשה, סתם היא יכולה לעמוד ברוחות רגילות של יבשה. אבל אינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה ביבשה. רוח שאינה מצויה ביבשה, אמרנו זה גם כמו רוח מצויה של ים. אז רבן גמליאל סבר סוכה דירת קבע בעינן. זה הסיבה שרבן גמליאל פוסל את הסוכה בראש הספינה, כי הוא אומר סוכה דירת קבע בעינן. מכיוון צריך קבע, צריך שיהיה לעמוד ברוח מצויה של ים. וכיוון דנאי יכולה לעמוד ברוח מצויה של ים. לאו כלום, סוכה פסולה. אין פה קביעות הנצרכת לדעת רבן גמליאל. אבל רבן עקיבא סבר סוכה דירת הרי בעינן. מספיק דירת הרי. וכיוון יכולה לעמוד ברוח מצויה יבשה, כשרה. עוד למדנו במשנה, או על גבי גמל, מי שעושה סוכה על גבי גמל, כשרה, מתנית דינמי כמו מי זה, כי רבי מאיר, דתניא עושה סוכתו על גבי בהמה, רבי מאיר מכשיר, רבי דה פוסל. מה הייתה עמד רבי דה? למה רבי דה פוסל סוכה על גבי גמל? אמר קרא, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. סוכה ראויה לשבעה, שמה סוכה, רק סוכה כזאת שראויה לשימוש כל שבעה ימים רצוף, אז ראויה להיות סוכה, שמה סוכה. אבל סוכה שאינה ראויה לשבעה, לא שמה סוכה. עכשיו, מי ש... עושה סוכה גבי בהמה, לא ראויה לשבעה ביום טוב, כמובן אסור לעלות מדי רבנן, אסור לעלות על בהמה ביום טוב, אסור להשתמש בבהמה ביום טוב, ולכן היא פסולה בעצם, כי היא לא ראויה לשימוש כל ימי החג. מה רבי מאיר יענה? אז רבי מאיר אומר כך, ורבי מאיר הנה מדאורייתא מחזקה זה, באמת הסוכה הזו ראויה לשימוש כל שבעת ימים מדאורייתא. למה אי אפשר לעלות על בהמה ביום טוב? מדי רבנן, ורבנן הוא גזרו, רק מדי רבנן גזרו. מכיוון שמדאורייתא בעצם הסוכה ראויה לשימוש בכל שבעת הימים, הסוכה כשרה. עוד מחלוקת בין רב מאיר ורבי יהודה עניין שימוש בבהמה כדופן לסוכה. עשה לבהמה דופן לסוכה. רבי מאיר פוסל, רבי יהודה מכשיר. שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, אין עושים אותו לא דופן לסוכה, ולא לכי למבוי, ולא פסים לבראות, כלומר לא מחיצות סביב לבראות, לבארות, ולא גולל לקבר. כהן מסע הוא כיסוי לארונו של מת, אין אליו שם גולל לעניין תומה וטהרה. וכשרבי יוסי הגלילי אמרו, אף הם כותבים עליו גיטי נשים, על דבר שיש בו רוח חיים. עכשיו, מה הייתה מדבר רבי מאיר? למה רבי מאיר פוסל בעל חיים שיש בו רוח חיים לדופן לסוכה וגם לשאר הדברים שאמרנו? אביי אמר, זו דעת אביי וההסבר שלו, רבי מאיר פוסל שם התמות. אולי תמות הבהמה ביום טוב, תיפול לארץ, בעצם מתחת לעשרה טפחים, ולא תהיה פה סוכה, לא תהיה פה מחיצה של עשרה טפחים, ובכך תיפסל הסוכה. רבי זרע מסביר אחר, רבי זרע אומר, רבי מאיר חושש שמא תברח הבהמה. ואז המילה בעצם שהסוכה תישאר, או המבוי, או הבאר וכו', בלי דופן, בלי מחיצה או תיקון בכלל. עכשיו, הגמרא מבארת באיזה מקרה יהיה הבדל בין שמא תמות לבין שמא תברח. בפילקא שהוא קרא לו פליגי, דימנה ממה יש בנבלתו עשרה. אם מדובר על פיל, כלומר בהמה גדולה, זה הכוונה פה פיל, והוא גם קשור כדופן לסוכה, אז כולם מסכים, גם הבאי, גם רבי זרע, אין מחלוקת שאכן הסוכה קשרה גם לפי רבי מאיר. וכיוון שהפיל בעצם קשור, אין חשש שמה יברח, צד שני גם אין חשש, גם יש, גם אם תמות הפיל, ימות הפיל, הנה ממה, זה מה שאומרת, מה, יש בנבלתו עשרה, מכיוון שמדובר על בהמה גדולה, בעל חיים גדול, יש בנבלה שלו, בגוף המת שלו, עשרה טפחים, ועדיין יחשב דופן. אז מה נחלקו רבי ורבי זרע בפסילתו של רבי מאיר, בטעם של רבי מאיר לפסול? כי פליגי, בפיל שאינו קשור, מדובר על בהמה גדולה, אבל לא קשור. למד אמר, שם התמות לא חשש, מי שם התמות אין פה חשש, למה? כי גם ימות, כמו שאמרנו, הנבלה, לפחות עשרה טפחים. אבל למד אמר, שם יברח, חזין, השם תברח, למה חשיין? שם תברח, מכיוון שהוא לא קשור, לכן בהחלט הפיל יכול לברח. וכמו שאמרנו, פיל הכוונה זה דוגמה לבהמה גדולה. עכשיו, אמרת הגמרא, למה לא חושבים את לשני הדברים? למה דמר גזירה שמא תמות? נכון שמא תברח? אולי רבי מאיר פוסק גם שמא תברח? מי אמר שלא? אז הגמרא מביאה בסדר, נפקא מינה אחרת בין שני הטעמים. בפיל שאינו קשור, כולם לא פליגי, כולם מסכימים באמת, אם מדובר על פיל שלא קשור, אכן רבי מאיר פוסק את הסוכה, שמא יברח. כלומר, בעצם כולם מסכימים שמא יברח, לכן אם הוא לא קשור, אי אפשר לחשב את הסוכה לפי רבי מאיר. כי פליגי בהמה קשורה, מדובר פה על בהמה קשורה, בהמה רגילה שקשורה. למה דמר גזירה שמא תמות? חיישים לנו, אנחנו חושבים שם תמות, ולא יהיה פה דופן עשרה תפחים, לא מדובר על בהמה גדולה, ולא יהיה פה דופן, הנבלה כאילו טיפול. למה אדם אמר שמה תברח? לא חיישים, כמו שאמרנו. למה גבל שבהמה קשרה, הקשורה? עכשיו, וכולם המסכים עם זה. אומרת, אם אמרה, לכאורה, אפשר להגיד גם הפוך. למה אדם אמר שמה תברח, לא יחלו שמה תמות? למה גם מי שאומר שמה תברח, לא יחלו שמה תמות? פה כבר יש טעם. בהחלט לא כולם חוששים שמה תמות. מיטה לא שכיחה, מיטה לא מצויה כמו שמה תברח. מכיוון שמיטה זה דבר לא שכיח שיקרה מיד, לכן לפי רבי זרע, הוא מסביר את רבי מאיר שהוא לא חושש לזה. אכן הוא חושש שמא תברח, לא חושש שמא תמות. אומרת הגמרא, זה כל החשש של רבי מאיר, שמא תמות, שמא תברח, והעיקר רווחא דבני בני. הרי אם אדם שם בעל חיים כדופן, יש רווח יותר משלושה טפחים, נניח בין רגלי הבהמה, או בין הקרש של הבהמה לקרקע. הדופן פסולה בעצם מעיקר הדין, כי אין פה עשרה טפחים שסתומים. אלא אומרת, כמו הדאבי לבהוצה ודפנה, כמה הוא ממלא את הרווח בין רגלי הבהמה, או לדוגמה בין הקרס לקרקע, בכל מיני לולבי דקל, ענפי עץ וכדומה. הוא ממלא את המקומות של רווחים, ועושה שם דופן טוב. אומרת, כמו הדין מרבה, אולי תרבוץ הבהמה, והגובה מהקרקע פחות מעשרה טפחים, תתבטל המחיצה. אומרת, כמו מדובר, זה מתיך הבאה של מלאל. לא, הוא קושר את הבהמה מלמעלה, בחבלים שמונים אינה לרבוץ, לכן הבהמה לא יכולה לרבוץ. טוב, עומד אם כך, ולמה דמר גזירה שם התמות, נעמי המתיחה באשלה מילן, לפי כך, אם אתה אמרת גזירה שם התמות ותיפול, עכשיו הסברת שבעצם מדובר על בהמה מתוחה מלמעלה, אז אין בעיה, גם שם התמות ותיפול, ויהיה פחות מעשרה טפחים, אין בעיה. כמו שאמרת, יש פה נפקא מינה וגזירה שם התמות, שם התברח, בבהמה קשורה, כי אמרנו למה דמר שם התמות חיישינן, אבל אם היא קשורה מלמעלה, אז גם היא תמות עדיין יהיה שם עשרה טפחים. אלא אומרת כמה לא, זימן דמוקים לפחות משלושה סמוך לסכך, פעמים שאין בגובה של הבמה אלא שבעה ומשהו, וגובה הסוכה עשרה טפחים. הבמה סמוכה בעצם לגובה, לתקרת הסוכה, בפחות משלושה טפחים, בלבוד. והסוכה כשרה מדין לבוד. אבל מה יקרה? כיוון דמיית הקבצה, אחרי שתמות הבמה, מתכווץ ומתמעטת מעט, עד שיש כבר יותר מרווח של שלושה טפחים בינו לבין התקרה לבין הסכך, מכיוון שקיים פה דבוד, אין פה דופן, ולאו הדעת, מכיוון שההתמתות הזאת, זה שהיא מתכווצת יותר ומגבצת מגיעה מפחות משלושה טפחים לתקרה, זה לא התמעטות ניכרת, לאו הדעת, אדם לא ישים לב לזה, ולא יתקל דופן הסוכה, ובעצם ישב בסוכה פסולה. אם כן, למדנו שיש מחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה, האם אפשר להשתמש בבעל חיים כדופן הסוכה? והסבר הבא היא ששורש המחלוקת, האם חוששים למיטה או לא? רבי מאיר חושש למיטה, לכן הוא פוסל בהמה לדופן של זוגה, רבי יהודה לא חושש למיטה. אומרת הגמרא, מצאנו הפוך במקרה אחר, ומי אמר רבי מאיר חייש למיטה ורבי יהודה לא חייש? ועד נא למדנו במשנה בגיטין, בת ישראל שנישאת לכהן, והלך בעלה למדינת הים, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים, למרות שהוא הלך למדינת הים, אנחנו לא חוששים שהוא מת שם, ולכן היא יכולה להמשיך לאכול תרומה בחזקת שהוא עדיין חי וקיים. ומי עליו? אמרו שם בגמרא, הקשנו על המשנה הזאת מברייתא, בברייתא כתוב כהן שנותן גט לאשתו, אשתו ישראלית, בת ישראל, אין לה עדיין בנים ממנו, והוא אומר לה, הרי זה גיתך שעה אחת קודם מיתתי. כלומר, הגט הזה לא יחול מיד, אלא הגט הזה הוא, אם אכן אני אמות, שעה אחת לפני המיטה שלי, הגט יחול. למה אדם יעשה את זה? כי אדם שאינו בנים, הוא חושש שם ימות בעיר אחרת וכדומה, ובעצם הוא לא יספיק לתת גט אשתו לפני המיטה שלו, הוא רוצה שיהיה לה גט, כדי שלא תזדקק אם הוא ימות בלי גט, אז היא תזדקק לאיבום או לחליצה וכו'. הוא רוצה שהיא תוכל להתחתן עם כל אחד, לכן הוא נותן לה גט על תנאי, או לא על תנאי, בעצם נותן לה גט שעה אחת קודם מיטתי. אם אני אמות בעצם, הגט יחול שעה אחת קודם מיטתי. במקרה הזה מה הדין? אסורה לאכול בתרומה מיד, כתוב בברייתא שאסור לאכול בתרומה מיד, מיד כשמקבל את הגט. למה? מחשש באותו זמן שבא לאכול בתרומה, זה בדיוק השעה לפני המיטה שלו, אנחנו לא יודעים מתי הוא מת, ולכן אולי זה השעה שלפני המיטה, לכן היא כבר בעצם אסור לאכול בתרומה מיד. אם ככה בעצם, מה רואים בברייתא הזאת, שכן חוששים למיטה, המיטה זה דבר מצוי, ולכן חוששים לה, ולכן אמרנו שמראש אסור לאכול בתרומה, זה סוטט המשנה שאמרנו שמותר לאכול בתרומה בחזקת שהוא קיים. אז איך הבאי תירץ את הסתירה בין המשנה לברייתא? אמר הבאי לא קשיא, הרבי מאיר, זה לא חייש למיטה, פה רואים, לפי הבאי שרבי מאיר הוא לא חושש למיטה, בדיוק הפוך ממה שלמדנו עכשיו בסוכה, והרבי יהודה שחייש למיטה, והוא מביא דעה לחזק את זה, לחזק את החילוק, להגיד שרבי מאיר לא חושש למיטה, ורבי יהודה כן חושש למיטה. מה הברייתא לחזק את זה? דתניא, הלוקח יין בין הכותים, אדם שלוקח יין בין הכותים, והכותים לא נאמנים על הפרשת תאומות ומעשרות, הוא עכשיו צריך לשתות מהיין הזה, ולא יכול להפריש תאומה ומעשר מהיין. מה הוא עושה? הוא צריך לקרוש תרומה ומעשר, לקרוא לו שם בתוך היין, ואז הוא יכול לשתות על סמך זה שיתברר למפרע שזה מה שהוא הפריש. מה הוא עושה? אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש, אני אך יש לו 100 לוגים של יין, כדי שהמקרה יהיה פשוט, אז ככה אומרת הברייתא, שני לוגים שאני עתיד להפריש הרי הם תרומה, הם תרומה גדולה מעכשיו בתוך היין הזה. 10 שאני עתיד להפריש הם מעשר ראשון, 9 שאני עתיד להפריש מעשר שני, הוא מחל, את המעשר שני יכול לבדות ישר על מעות שיש לו בביתו. בעצם הוא כבר קרא שם לתרומות ומעשרות, והיין יצא מדי תבל. הוא שותה מיד, יכול לשתות מיד את היין. אחרי שישתה את היין, הוא כמובן ישיר חלק מהיין, כשיפריש את מה שהוא ישיר מהיין, זה יתברר למפרע שמה שיפריש זה התרומות ומעשרות, שהוא בעצם יפריש מראש. זה דבר רבי מאיר, כך אומר רבי מאיר, כך יכול לעשות עם אדם שקונה יין בנקותים. אבל רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות דבר כזה. למה? כי הם חוששים שמה ייבקע הנוד של היין. אדם ישתה מזה, ישפך היין, ייבקע הנוד, לפני שיספיק להפריש תרומות ומעשרות. נמצא בעצם אדם שתה תבל, כדי להפריש תרומות ומעשרות, כי הוא לא יפריש בפועל. לכן, הנה רואים פה כך, שרבי יהודה חושש לבקיעת הנוד, כל שכן שהוא חושש למיטת אדם, ככה הבאי רצה לחזק את דבריו. רבי מאיר, שהוא מתיר לעשות קרן, כי הוא לא חושש לבקיעת הנוד, הוא גם לא חושש למיטת אדם. טוב, אז אומרת גם בסדר. אם ככה, איפוך, תהפוך את התירוץ של הבאי. איך הבאי תירץ את הסתירה בין המשנה והברייתא בגיטין? אומר, זה רב מאיר, זה רב יהודה, סגיר הפוך. רב מאיר הוא זה שחושש למיטה, ורב יהודה לא חושש למיטה. וזה בדיוק מה שלמדנו בסוכה, דתניא, עשה בהמה לדופן הסוכה, רב מאיר פוסל, ורב יהודה מכשיר, בדיוק בשביל אותה סיבה. רב מאיר חושש למיטה, רב יהודה לא. טוב, אומרת הגמרא, בסדר. אז תרצנו את הבאי, זה יפה. אבל בגופתי ורב מאיר וגופתי ורב יהודה, קשה דרבי מאיר, דרבי מאיר. הרב מאיר, מה שהוא אמר ביין כותים, הוא לא חושש שמיבקע הנוד, אבל רבי מאיר אמר ביין דופן הסוכה, הוא חושש שמתמות הבהמה. אז אומר רבי מאיר, יש לחלק בין, אמר לך רבי מאיר, מיטה שכיחה, בקיעת הנוד לא שכיחה, מיטה מצויה, רצה לחשות למיטה, אבל דווקא בקיעת הנוד לא שכיחה. למה? אפשר למסר לשומר, אפשר להביא את הנוד הזה, את הכלי הזה עם היין לשומר, שלא ייבקע. כלומר, מה בעצם אומר רבי מאיר? מיטה אי אפשר אדם שדם, איך אומרים, יכול למות פתאום, אבל שיבקע הנוד, הוא יכול לשמור, זהירות יתרה, מישהו אחר יעזור לשמור את זה, שלא ייבקע הנוד. אבל גם קשה לכאורה דרבי יהודה דרבי יהודה, רבי יהודה אומר בניין יין כותים הוא חושש אם ייבקע הנוד, אבל לסוכה לכאורה הוא לא חושש שמה תמות הבהמה. אז אומרת הגמרא, תאמת רבי יהודה, לא משום דחי יש לבקעת נוד, באמת נכון, לא נכון, מראש לא הבנו טוב את דעת רבי יהודה בניין יין כותים. הטעם של רבי יהודה בניין יין כותים זה לא בגלל שהוא חושש לבקעת הנוד, אלא משום דלית לברירה, אין הוא מראש דין ברירה. ברירה זה דין שהתברר למפרע שאכן משהו הפריש, זה היה תרומות ומעשרות שהוא הפריש מראש. לא, הוא לא סובד דין ברירה, מכיוון שכך, למרות שהוא לא חושש לבקיעת הנוד, אי אפשר להפריש בצורה הזאת. אומרת הגמרא, מה לא חי שרבי יהודה לבקיעת הנוד? הרי יש שם המשך הדיון לרבי מאיר ורבי יהודה בעניין יין קוטין בברייתא שם. כתוב עמי דקטני סייפה, אמרו לו, כן, אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ורבי מאיר, מה אמרו לו? אי אתה מודה שאני בקע הנוד? מה אתה לא מודה שאני בקע הנוד? ונמצא זה שוטט טבלים למפרע, מה רואים מפה? שכן רבי יהודה אמר זה הסיבה, גל שמי בקע הנוד. רבי מאיר ענה לו, ענה להם, אמר לו לשיבקע, כשיבקע נדון מה לעשות. כלומר, רבי מאיר לא חושש שיבקע הנוד. מה אשמה מקרא דחי של רבי יהודה לבקיעת הנוד? הרי אם רבי יהודה אמר לרבי מאיר, מה אתה לא חושש לבקיעת הנוד? מה אשמה שהטעם של רבי יהודה? כי הוא חושש לבקיעת הנוד. אבל אני אומרת, כמו לא, הוא רק אמר את זה לטעמו ולשיטתו של רבי מאיר. האטם רבי יהודה קם על רבי מאיר, דלידי דלתי ברירה. אני בכלל אומר, רבי יהודה ורבי מאיר, אני בכלל סובר שאין דין ברירה. מכיוון שאני סובר שאין דין ברירה, אז אני לא מתיר לשתות היין בצורה של הפרשה כזאת. אבל לדידך, לפי שיטתך שיש ברירה, לכן אתה מתיר לשתות את היין, לכאורה היית צריך לחשוש לשם היבקע הנוד. כך אמר רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון לרבי מאיר, אי אתה מודה שם היבקע הנוד, ועל זה ענה לו רבי מאיר, לכשיבקע, כלומר אני לא חושש לזה. עכשיו הגמרא ממשיכה בזה, האם אכן רבי יהודה לא חושש למיטה? מה שראינו עכשיו, שרבי יהודה אומר, אי אפשר לשמש לבעל חיים כדופן הסוכה, כי הוא לא חושש למיטה, לכן, סליחה, רבי יהודה אומר שאפשר להשתמש בעל חיים לסוכה, לדופן כסוכה, כי הוא לא חושש למיטה. האם זה נכון בדעת רבי יהודה שהוא לא חושש למיטה? מביאים עוד משנה ביומה, וזה נראה בעזרת השם הפעם הבאה, כבר הגענו לעומק דף כ"ד עמוד א', חזק וברוך.